ברשות ראש הישיבה, רב מלמד שליטה, הרב חיים שטיינר שליטה, והרב ירחמיאל וייס, מוריי ורבותיי, בין כותבי ההיסטוריה יש ויכוח עם כמה נחשב דור, אם דור זה 25 שנה או 30 שנה, אבל 40 שנה זה ודאי דור, 40 שנה עקוד בדור. השנה אנחנו גם נמצאים בשנת ה-25 לעלותו לגנזי מרומים של מורנו ורבנו הרב צבי יהודה, וגם בשנת ה-40 למלחמת ששת הימים. למרות שחלק מהיושבים פה, אולי רובם ככולם, לא היו בעולם במלחמת ששת הימים, אבל ודאי שכולם שמעו ויודעים וקראו על המאורעות הגדולים שהיו אז לפני 40 שנה. ובגמרא בעבודה זרה כתוב שאדם לא זוכה לעמוד על דעת רבו אלא אחר 40 שנה, באתר 40 שנים. אני רוצה קצת להתייחס לעניינים שקשורים למלחמת ששת הימים ומה שבעקבותיה, כמובן, לאור משנתו, לאור דמותו של הרב צבי יהודה. כשהגיעו בכ"ח באייר תשכ"ז הלוחמים לרחבת הכותל המערבי, הם פגשו שם שני אורחים שלא מהכוחות הצבאיים, את הרב צבי יהודה ואת הרב הנזיר רב דוד, שעומדים ליד הכותל. והרב צבי יהודה הצהיר שם הצהרה, הוא אמר: אנחנו מודיעים לעולם שבפקודת קורא הדורות חזרנו הביתה ולא נזוז מכאן. זה בערך היה המשפט שהוא אמר. אפשר לקרוא לזה משפט דתי-לאומי, כלומר, יש פה הצהרה דתית של איש אמונה שיודע שההיסטוריה היא היסטוריה שנקבעת על ידי קוראי הדורות, והצהרה לאומית, שעם ישראל חזר לביתו, חזרנו הביתה. ביתו שבירושלים, ביתו שבארץ ישראל כולה, בנחלת אבותינו. והעובדה ההיסטורית הזאת, שכאן הבית שלנו מלפני אלפי שנים, והגלות של הגלות הארוכה של אותם השנים שלא היינו, לא היינו כאן, היא לא משנה את המציאות הזאת שכאן ביתנו, וכיוון שחזרנו הביתה אנחנו לא נזוז מכאן. הקביעה הנחרצת הזאת, המוצקה הזאת, כידוע, עוברת נפתולים ואיסורים במשך 40 השנים האלה. לא כל עם ישראל מרגיש את מה שהרגיש הרב צבי יהודה באותה שעה, וגם אם באותה שעה הייתה התרוממות רוח גדולה ברוב חלקי הציבור ככולו, אבל היא הלכה והתמוססה. ובמשך 40 שנים האלה אנחנו עדים לכך שיש קוטביות בין שני מחנות בעם, והקוטביות הזאת קשה לישראל כחרב, ולא רק לישראל, אלא בסופו של דבר גם הערבים סובלים ממנה. ולהרב צבי יהודה היה אכפת גם מהסבל של הערבים. אני זוכר את ההתבטאויות שלו בעניינים של פגיעה בערבים פרטיים, באנשים פרטיים, ערבים, בהזדמנות שבה לא צריך לפגוע בהם. הוא דיבר על זה שכשעולים לאיזה מקום להתיישב, אז לא להתיישב על הקרקע של מוסטפה. מקום שמוסטפה יושב שם ומאבד לו את חלקת אדמה, לא לקחת ממנו אותה. הרי מי לנו גדול מרבינו בעניין של המצווה להתנחל והמצווה לרשת את הארץ. הוא אמר לא לפגוע בפלוני ופלוני הפרטי כאשר עוסקים במצוות ההתנחלות. פעם היה מעשה מפורסם עם איזה בדואי שגנבו לו את הנעליים, אז רב ציודה התקומם וכתב מכתב לעיתון על המעשה המביש הזה שגנבו זוג נעליים מאיזה ערבי זקן. יחד עם זה, אין שום ספק שהעובדה שלא הכירו את ההכרה הזאת שרב ציודה הכיר אותה ושהוא הכריז עליה, הייתה בכייה לדורות. אותה הכרה שחזרנו הביתה הייתה צריכה להוביל לצעד פשוט ומתבקש בסוף מלחמת ששת הימים. הצעד הזה היה לגרש את יושבי ארץ ישראל הערבים אל מעבר לירדן לפחות. והתחילו ליישם את הדבר הזה. אתם ודאי לא יכולים לזכור, אבל אלה שהיו אז זוכרים שבתום מלחמת ששת הימים התחילו לעלות תושבים ערבים מקלקיליה על מסעיות ולשלוח אותם אל מעבר לירדן. גשרי הירדן היו בידינו, ממש בידינו. לא הייתה שום בעיה להעביר את התושבים הפלסטינאים אל מעבר לירדן. ולמה היה צריך לעשות את זה? מפני ש מלך ירדן דאז נכנס למלחמה הזאת, למלחמת ששת הימים, אחרי שהוא הותרה. הוא הותרה בערב פתיחת המלחמה על ידי ראש ממשלת ישראל, שלא ייכנס למלחמה נגדנו. שלחו לו התראה מפורשת, אל תתערב במלחמה. יש לנו עניין עם מצרים ועם סוריה, ואתה אל תתערב. והוא לא שאל העזרה הזאת, מפני שהיה בטוח שהם ינצחו. הם דיברו על מפגש הצבאות, מפגש שלושת הצבאות בתל אביב, כלומר שמצרים, סוריה וירדן ייפגשו בתל אביב, ירמסו את מדינת ישראל, והוא הצטרף למלחמה. הצטרף למלחמה, והוא קה, כמו האחרים, שוק על ירך. צהל כבש תוך ימים ספורים את כל יהודה ושומרון. אז מה עושים במצב הזה? כאשר בא מישהו ותוקף אותך, נותן לך אגרוף בפרצוף, גונב ממך את החליפה שלך, ואחר כך אתה מצליח להשתלט עליו ולהשכיב אותו על הרצפה. אז אומר לו, טוב, אז תחזיר לי את החליפה, והכל בסדר. או שאתה אומר, רגע, פושע כזה צריך לקבל עונש, לא? איזשהו עונש הוא צריך לקבל. נשים אותו בבית סוהר, נעשה משהו. הרי זה לא ייתכן שהפושע ימשיך כרגיל, כאילו שהוא לא עשה שום פשע. אז מה הייתה מדינת ישראל יכולה להניש, במה יכלה להניש את מלך ירדן? עונש קל מאוד, לא עונש מוות, לא להרוג בני אדם. לקחת את התושבים שלו, תושבי ירדן, אז הם היו תושבי ירדן, ולשלוח אותם אליו. פשוט להעביר אותם, קח אותם, את האזרחים שלך. אילו היו עושים את הדבר הזה אז, לא היו מקבלים את הרגליים הקרות האלה שקיבלו, הפסיקו את זה מיד. היו כבר 15,000 איש, לפי מה שאני זוכר את הכותרת בעיתון, היו 15,000 איש שכבר היו בדרך, ערבים שהיו בדרך לגשרי הירדן, כפעולה של אבקואציה, כלומר ריקון השטח של יהודה ושומרון מערבים, על מנת להכיל עליו את ריבונות ישראל. מישהו שם קיבל פיק ברכיים והפסיקו את זה, והשאירו את המצב הזה של האגדה המערבית, השטחים המוחזקים, שלצערנו עד היום הזה אנחנו סובלים, שפיכות דמים, שום פתרון לא נראה באופק, להפך הוא רק מתרחק, והכל בגלל החולשה הנוראה הזאת של אי ההכרה בעובדה שחזרנו הביתה. אי ההכרה בעובדה של הצדק ההיסטורי, אי ההכרה בעובדה של הצדק האלוקי, שאומר, הייתה פה מלחמה שלא אנחנו יזמנו אותה, מלחמה שהקדוש ברוך הוא הביא עלינו. והצלחנו, בעזרת השם, לצאת מהמלחמה הזאת בניצחון גדול. לעשות את מה שקורא הדורות רצה מאיתנו פה. הרי הוא רצה משהו. הוא נתן לנו את ארץ ישראל בחזרה. אז משאירים את זה ככה באיזה מין מצב של ספק, מצב של הרפול, מצב של נראה מה יהיה. נו, אז ראינו מה היה. 40 שנה שפיכות דמים. ולא רק שלנו, גם של הערבים. רבותיי, לא כל הערבים הם מחבלים. הרי אתם חלקכם גר בין הערבים ויודעים שיש באמת גם ערבים פשוטים שאין להם עסק עם כל הפוליטיקה ועם כל הלאומנות הזאת. גם הם הרי משלמים מחיר כבד. אפשר היה למנוע את כל הדבר הזה. ואין ספק שרב צודה בסערת המלחמה ודאי שהיה בעד, ודאי שהיה בעד לפנות את יהודה ושמרון, כולל את מוסטפה ואת מוחמד, לשלוח אותם לעבר הירדן. אלא מה? אחרי שהדבר לא נעשה, היום לבוא ולפגוע באיזה ערבי שיושב בבית שלו, היום זה לא מוסרי. אבל במלחמה, הרי קיימלן, שבמלחמה יש כללים אחרים. במלחמה יש כללים של טוב שבגויים הרוג. במלחמה, כאשר ניסו להשמידנו ואנחנו הצלחנו להתגבר, אז הרי זה מה שהיה מתבקש. לרשת את הארץ. זה לא שיבת עממים שצריך להרוג אותם, אבל לשלח אותם מפה לרשת את הארץ ולא לעזוב אותה ביד זולתנו מן האומות, הרי זה ההזדמנות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. ואגב, בתקופת ההמתנה למלחמת ששת הימים, באותם שלושה שבועות שבין יום העצמאות המפורסם, שבו הרב צודה זעק, ואני חושב שכולם מכירים את זה, איפה יריחו שלנו, איפה שכם שלנו, באותם שלושה שבועות, עד פרוץ מלחמת ששת הימים, ליביתי אותו פעם הביתה, מהישיבה, ואמרתי לו, הרב מדבר עכשיו על מצוות ירושת הארץ, כיבוש הארץ, לפי הרמב"ן, למה לא שמענו עד עכשיו שהרב אומר שצריך ללכת לכבוש את חלקי ארץ ישראל שלא בידינו? לכבוש במלחמה. עד היום לא שמענו דבר כזה מהרב. אז הוא מסתכל עליי, כאילו מה אתה מדבר שטויות? מה, אנחנו ניזום עכשיו מלחמה עם הראש בקיר להיכנס לכבוש את ארץ ישראל? כל דבר הקדוש ברוך הוא מסדר. הרי זה היה דבר שהוא לא היה ניתן לעשות אותו. אם מדינת ישראל הייתה פותחת במלחמה, מלחמת כיבוש, הרי כל העולם היה עלינו. יש דברים שאי אפשר לעשות אותם. אבל כאשר יש הזדמנות כזאת, כאשר אנחנו רואים שהנה הגויים באים עלינו למלחמה, ואז יש מלחמת עזרת ישראל מיד צר, שהיא גם על פי דין, לפי כל השיטות, מלחמת מצווה, וגם על פי ההתבוננות האנושית של אומות העולם, הנה, ישראל מגינה על עצמה. יש טבעת חנק, אז קראו לזה כך, טבעת החנק של מצרים, סוריה וירדן על ישראל, וישראל יוצאת למלחמת הגנה, אז העולם היה מקבל את זה. רבותיי, העולם היה מקבל את זה שאנחנו היינו מרוקנים את יהודה ושומרון מהתושבים הערביים ומכילים את הריבונות. בכל ההיסטוריה מלחמות שינו גבולות. אין דבר כזה, זה המצאה של השמאל הישראלי של השנים האחרונות, שכאילו, אין, מה זאת אומרת? זה שייך להם. איך אתה יכול לקחת מהם את הריבונות? איך אתה יכול לקחת מהם? בכל ההיסטוריה כולה, גם של המאה ה-20, בעקבות מלחמות שינו גבולות. שינו מצבים חוקיים של, 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 של אנשים ושל שטחים. אז אם בסערת המלחמה, כתוצאה מהמלחמה, היו עושים את השינוי הזה, זה היה מתקבל בעולם. והיינו חוסכים לנו את ה-40 שנה האלה, ומי יודע עוד כמה אחריהן, של הסבל הזה. והכל מתוך חוסר ההכרה האמונית, המרוממת, המוסרית, שהייתה לרבנו באותם הימים, ושהייתה חסרה לאנשי השלטון של אז, ולצערנו גם מאז ועדנה, כפי שאנחנו יודעים, המצב לא משתפר. ובמידה רבה נעשה יותר גרוע. רבותיי, הרב חיים שטיינר שליטה שידר פה מסר, מעבר לדברי התורה החשובים, הוא שידר מסר של הצורך בהשתלבות במדינת ישראל, והצורך בקידום המדינה לקראת היעדים הנצחיים והאמיתיים בדרך של קימה קימה. אפילו טיפה, כל דבר שאתה עושה, שאתה משנה לטובה, שאתה מקדם, הוא חשוב. אבל לא נכחד, ואתם יודעים את זה היטב כבני נוער, שבשנים האחרונות יש רוח אחרת. רוח אחרת בחלק מהציבור שלנו. רוח אחרת שאפשר לקרוא לה מהפכנית. שמגיעה לאמירות ולמחשבות שאולי נמאס כבר מהמדינה הזאת. אולי צריך לשבור את הכלים ולחשוב על הדבר החדש, על הדבר הבא. לחשוב ודאי שצריך, אבל לשבור את הכלים ודאי שאסור. מורנו ורבנו הרב ציודה היה אדם נועז, גיבור, גיבור ברוחו, והיה מוכן להתעמת עם כל דבר, עם כל אדם ועם כל רעיון. והוא לימד אותנו, יחד עם הגבורה והתעוזה שלו, את העיקרון של קימה קימה, את העיקרון של לא לשבור כלים, להמשיך בסבלנות, עוד צעד ועוד צעד, וההזדמנות הגדולה תבוא. היא תבוא מהשמיים, היא לא תמיד תלויה במעשה בני אדם, כמו מלחמת ששת הימים, כמו המצב המדיני היום. מישהו יודע מה יהיה פה בעוד כמה חודשים, או בעוד שנה? מה יהיה סופו של האיום האיראני הזה? מה יהיה סופה של החברה הישראלית בעוד זמן לא כל כך גדול? הרי אף אחד מאיתנו לא יודע. אתה יודע, אז אחרי אותה הנאום המפורסם של איפה יריחו שלנו, איפה שכם שלנו, איפה חברון שלנו, שמענו באוזנינו אותו אומר, מי ידע אז? הוא התכוון לעצמו. בא לו מהשמיים, בא לו מלמעלה, לבטא את הדברים. אבל זה לא שהוא ידע שכך וכך יהיה. ודאי שאנחנו, ודאי שאנחנו לא יודעים מה יהיה. אבל יש איזו תחושה שיכולים לקרות דברים שיהפכו את המצב על פיו בצורה דרמטית. וזה הדברים שלא תלויים בנו. זה הדברים שתלויים בריבונו של עולם. שהוא קורא הדורות, וכשהוא ירצה לחולל שינויים, אז הוא יחולל את השינויים. אם השמאל ירצה, אם הימין ירצה, אם הממשלה תרצה, אם אלה ירצו, אחרים ירצו, זה לא ישנה כלום. השינויים האלה שהקדוש ברוך הוא רוצה לשנות, יקרו. אנחנו צריכים לעשות את שלנו בדרכים רציונליות, בדרכים שבני אדם צריכים לפעול בהם. והרב ציודה לימד אותנו שצריך לפעול בסבלנות. לפעול בסבלנות פירושו של דבר, גם כאשר יש ליקויים, כפי שהקריא הרב שטיינר, גם כשיש חילול השם, לא שוברים את הכלים. אנחנו עושים את שלנו. אנחנו ממשיכים. משתדלים לכבוש יותר ויותר עמדות. ויש לנו, ברוך השם, המון כוח של התערות הדלטטה. המון כוח. תראו לעצמכם שכל היושבים כאן, ועוד כמוכם, ברוך השם, אלפי צעירים וצעירות שיתפסו עמדות במדינה בכל התחומים, גם בתחום הרוחני החינוכי, גם בתחום הכלכלי, גם בתחום המדעי. הכי גרוע זה התחום הפוליטי, אבל גם לשם צריך להגיע. כשכל הדברים האלה, כל הכוחות הגדולים האלה שיש כאן, יתממשו ויתפסו עמדות בחברה הישראלית, במדינה הישראלית, בסופו של דבר תהיה להם השפעה עצומה. אנחנו הרי יודעים איך קם כל החיל הגדול הזה. אנחנו, אני מתכוון לאלה שלמדו בישיבת מרכז הרב, בזמן שחיפשו להשלים מניין, לשיחה, בסוף השיחה של הרב במוצאי שבת, להשלים מניין לתפילה, מפני שהמשתתפים בשיחה היו פחות מעשרה. השיחה של הרב צעודה, השיחה השבועית במוצאי שבת של הסעודה השלישית, שנמשכת לתוך הלילה, על פרשת השבוע, דבר השם, שאנחנו נפגשים איתו בשבת הזאת, היו לפעמים פחות ממניין אנשים. בסוף ימיו, היו כבר, כל הדירה שלו הייתה מלאה, והדירה של השכנה, של הגברת טוטנר, גם כן הייתה מלאה, והיו רמקולים מסביב, כדי שכולם יוכלו לשמוע. אבל כשאנחנו למדנו בישיבה בתור בחורים, יש כאן גם זקנים ממני, אז לפעמים היינו צריכים לצאת החוצה, לחפש עשירי למניין. מהבית הקטן הזה, ברחוב עובדיה 30, יצא חיל גדול מאוד מאוד, של אלפי צעירים וצעירות, שהם חדורים ברוח של מרכז הרב, ברוח של הרב ציודה, ברוח של מרן הרב זצ"ל. והכוחות שלהם עוד ישפיעו בלי שום ספק, על כל המרחב, על כל החברה הישראלית. כמו שממרכז הרב הקטנה היא, יש היום 40 ישיבות הסדר, וכך וכך מכינות, וכך וכך אולפנות, וכך וכך מכללות. הרי מהאלפים האלה יכולים לצאת עשרות אלפים ומאות אלפים של אנשים שבונים את העם ברוח התורה, ברוח הנכונה. אז למה לנו ליפול לקטנות ולייאוש ולהגיד, נמאס לנו כבר, צריך משהו אחר. מה זה המשהו אחר הזה? יש עם ישראל אחר? ואני, את הדקות האחרונות, רוצה להקדיש לאיזושהי ראייה של התקופה, שאני לא שמעתי אותה בפירוש מהרב צעודה, אבל אני אגיד לכם מה כן שמעתי. הרב צעודה פעם, אני זכיתי לכך שבמשך תקופה לא קצרה, הייתי בא פעם בשבוע אליו ללמוד ביחידות. ואז היינו לומדים כל מיני דברים. פעם ענייני הלכה, פעם ענייני מחשבה, פעם כתבים של הרב שעוד לא התפרסמו. פעם אחת הרב צעודה הוציא איזו מחברת, וקרא ממנה דברים שהרב כותב על עצמו. הרב הראיה. וכתוב שם לא פחות ולא יותר, אל תספרו את זה, ש... הוא רואה בעצמו איזה ניצוץ של נשמת יהושע בן נון. רב צעודה קרא את זה, הסתכל, חייך והמשיך, המשכנו הלאה. אני רוצה לפתח את זה בצורה הבאה. היה דור של המעבר מהגלות לארץ ישראל, שהרב זצ"ל הרגיש באיזשהו מקום בתוכו שהוא המפקד של הדור הזה. המפקד הרוחני וגם המעשי. בבחינת דור כיבוש הארץ, בבחינת יהושע בן נון. הרי הרב זצ"ל הנהיג את המהלך. גם באופן מעשי, בהשתדלות, בזמנו באנגליה, אצל השלטון האנגלי למען הצהרת בלפור, ובעיקר, בפנים, בתוך עם ישראל, הקריאה לעם ישראל לעלות לארץ ישראל, איך להתייחס להתיישבות בארץ ישראל, איך להתייחס להתחלת הגאולה הזאת שצומחת ועולה. יש פסוק במיכה, כי מי צדך מארץ מצרים הרינו נפלאות. אז צריכה להיות איזו הקבלה בין יציאת מצרים וכיבוש הארץ הראשון לבין מה שקורה בגאולה העתידה. אם התקופה של הרב זצ"ל הייתה תקופת יהושע בן נון, אז אנחנו עכשיו בתקופת השופטים. זה מתאים. דור ששופט את שופטיו, ועדות חקירה, כל שבוע יש מישהו אחר שצריך לשפוט אותו. זה כמובן לא שופטים ברמה של פעם, אבל מבחינת הפשלות זה בהחלט בסדר. אנחנו יודעים מה כתוב על יפתח, מה כתוב על שמשון. טוב, הרי עם כל זה שלא לומדים תנ"ך בגובה העיניים, אבל כשכתוב על מישהו שהוא בן אישה זונה והתלקטו אליו אנשים ריקים ופוחזים, אז ודאי שלא כתוב שהוא צדיק יסוד עולם כמו אברהם אבינו. כתוב עליו משהו מגונה. שפוט השופטים זה מצב שבו יש הנהגה שלטונית. יש משהו, אבל אין עדיין מלכות. אין עדיין מלכות בישראל. כמה זמן נמשכה תקופת שפוט השופטים? אולי נבקש מתנדב מהקהל שיגיד לנו מה כתוב במסכת זבחים, הרי פה יש כאלה שגמרו ש"ס. בזבחים קי"ח כתוב כמה שנים עמד משכן שילה. כלומר, לפני שהגענו לתקופת נובי גבעון, לפני דוד המלך, משכן שילה. כמה שנים? אולי יש מישהו שיכול להגיד. נהדר. איך?
399?
נהדר. אתה אברך או בחור? לא שאלתי אם ראית את רשי, שאלתי אם אתה אברך או בחור. אברך, טוב. אז יהי רצון שכל הבחורים פה גם כן ידעו לענות על שאלות ממסכת זבחים. 369 שנה עמד משכן שילה. בסימנך 369 זה סדרה טור חשבוני. תארו לעצמכם איזה מין דבר זה. 369 שנה זה תקופת שפוט השופטים ואין מלך בישראל. ואנחנו יודעים מה זה כשאין מלך בישראל, איזה צרות שהיו אז, איזה בעיות מוסריות, איזה בעיות חברתיות. אם אנחנו נבין את עצמנו בצורה הזאת, אז נבין שהכל בסדר, הכל הולך לפי התוכנית. אנחנו בתקופת שפוט השופטים. יש פה מישהו שמשלה את עצמו שאנחנו כבר בתקופת המלכות? שיש מלך בישראל? שיש מקדש בישראל? שיש סנהדרין בישראל? אף אחד לא משלה את עצמו. יש אולי משהו שקוראים לו סנהדרין היום, אבל אני לא יודע אם זה באמת הסנהדרין. גם על אריק שרון אמרו מלך ישראל, ואנחנו יודעים מה קורה איתו. וכו'. זה, אין לא מלך, לא סנהדרין, וגם לא נביא. ויש, התחלת את הגאולה, לא יותר גרועה מאשר ביציאת מצרים. שפוט השופטים. אלא מה, אנחנו מקווים ומתפללים שזה לא ייקח 369 שנה. זה כן. ויש לנו גם סיבות לחשוב, כך מפני שכתוב, בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים. אז הסבירו כבר, אני לא זוכר מי המקור של זה, אבל הסבירו שמה זה כחולמים? שבחלום רואים דברים שעוברים מהר מאוד. כלומר שבחלום אתה רואה מהוראות שלוקחים הרבה שנים, אתה רואה אותם כאילו אם קראו לך צ'יק צ'אק ברבע שעה, אתה רואה תקופות גדולות מאוד. אז אמרו, בשיבת ציון אנחנו רוצים להיות כחולמים, כלומר שהתהליכים יקרו מהר. בעזרת השם, על זה צריך להתפלל, וצריך להתכונן, כמו שאמר הרב חיים, צריך להתכונן לעתיד הזה הגדול, להתכונן לסנהדרין, להתכונן למקדש, להתכונן לנבואה, אבל אלה הן משימות רוחניות אדירות. משימות רוחניות אדירות. שהנה, רב חיים אמר, סנהדרין זה ללמוד את כל התורה כולה, ולהכין אותה להיות משפט עכשווי. וזה אפילו יותר מזה. אנחנו מצפים לזה שהסנהדרין יוכל לא רק לסכם את מה שכתוב בילקוט יוסף ובמשנה ברורה. שהסנהדרין יוכל לדון בדיני תורה. בשיבה שופטייך כבראשונה, ויוצאיך כבתחילה, לדון בדיני תורה, פירושו של דבר, לדון כמו התנאים. לדון כמי שמעתיקי השמועה, מקבלי התורה שבעל פה, דנו בזמנם. זה סנהדרין. סנהדרין זה לא לעשות סיכום של האחרונים. נו, אנחנו יכולים? מה מודיעים שם? אנחנו יכולים לעשות את זה? עוד לא יצאנו מהחיתולים. בשביל להגיע לרמה הזאת. אז צריך המון לימוד תורה, המון הכנה. בענייני סנהדרין, בענייני מקדש, בענייני נבואה, על אחת כמה וכמה. ועם כל ההתכוננות, ועם ההכרה שאנחנו עדיין בדור ביניים, זה נותן לנו את את זכות הקיום ואת חובת הקיום, גם במצב הזה. ואני חושב שזה הליכה בדרכו של רב צודה, שהיה דוגל בקימה קימה, דוגל בסבלנות, סבלנות אינסופית. אנחנו הכרנו את רב צודה, אני מתכוון לרב יחמיאל ולי, שאנחנו בני גיל, אנחנו הכרנו אותו כבר מעל גיל 70. יש פה כאלה שעוד לפני כן. אבל אנחנו זוכרים איכשהו בתור זקן, בן 80, עוד היה כאילו שיש לו זמן, והכל לאט לאט.
האוכל,
לא על הלחם לבדו יחי אדם. אנחנו זוכרים איך שתמיד היה לו זמן, כאילו שיש לו עוד המון שנים לפעול. סבלנות זה אחת מהתכונות העיקריות שיכולנו ללמוד מהרב צודה. עם כל רוח הגבורה שלו. ואת הסבלנות הזאת, כשהיא מלאה בפעילות, לא סתם סבלנות אפתית שיושבים ומחכים, אלא שמלאה בפעילות, בכל התחומים שאנחנו יכולים לפעול בהם. יישוב ארץ ישראל ותורה והתכוננות לדברים גדולים, אבל יחד עם זה גם עם הרבה סבלנות, וזה אנחנו נלך בדרכו ונגשים את החינוך שהוא נתן לנו, ובעזרת השם יתקיים בנו מה שהיה תמיד רגיל להדגיש, הפסוק של אנוכי ואנוכי מעשיהם ומחשבותיהם, באה לקבץ את כל הגויים והלשונות, ובאו וראו את כבודי. פסוק בישעיהו, שהרב צודה היה מסביר אותו כך, אנוכי, הקדוש ברוך הוא, יחד עם מעשיהם ומחשבותיהם, אנוכי פועל בתוך מעשיהם ומחשבותיהם, בני אדם צריכים לעשות, צריכים לחשוב, צריכים לתכנן, צריכים לפעול כמה שהם יכולים בשביל להגשים את המטרות האלוהיות. והקדוש ברוך הוא פועל בפנים. אנוכי, מעשיהם ומחשבותיהם, באה, הוא הסביר את הבאה בלשון נקבה, שזה שם כללי, שיש שם כללי, דבר שכולל הכל זה בלשון נקבה. כמו גבורות, כמו... מביא כמה דוגמאות. אז הוא אומר, אנוכי, מעשיהם ומחשבותיהם, ביחד זה מין מכלול כזה שעליו נאמר, באה לקבץ את הגויים, ואת הלשונות, ובאו וראו את כבודי במהרה בימינו.